חזק וברוך. אנחנו ממשיכים ממש מהנקודה שבה עצרנו היום אחרי הלימוד המשותף במצוות פדיון שבויים. ראינו את הגמרא במסכת גיטין בדף מ"ה שעוסקת בסוגיה הזו, זה נמצא לפניכם בדף השלישי, ואת רש"י שמביא לנו רש"י בדיבור המתחיל עוד דילמה נפקמינה. בעצם אם נחזור רק להזכיר את הגמרא, הגמרא דנה בשאלה מה זה תיקון העולם. אפשרות אחת שמדובר בשיקול כלכלי, שלא יהיה נטל כספי כבד על הציבור, וזה הגמרא אומרת דוח כדי ציבורה. אז זה נקרא, קראנו לזה שיקול כלכלי. ויש גם שיקול ביטחוני. השיקול הביטחוני זה בעצם שהיהודים לא יהפכו למטרה לחטיפות בהמשך. כשיראו שיהודים הם מוכנים לשלם כל מחיר, אז זה הלשון של הגמרא, דלא ליגרבו ולייטו תפי. אז רש"י בעצם מביא נפקמינה בין שתי הגישות, בין שתי הצדדים הללו, האם זה נקרא תיקון העולם או זה נקרא תיקון העולם. ו הנפקמינה היא כאשר יש מי שיכול לפדות את השבוי. בגמרא שם בגיטין שמביאה תשמע על לוי בר דרגה שפרקה לברתה בית לסר אלפי דינרי זהב, אז נכון הגמרא שם שואלת מי אמר שזה ברצון חכמים, אבל פה זה לא נופל על הציבור, אז לא מוציאים את הכסף הזה מהציבור, הנטל לא נופל על הציבור. זאת אומרת, במצב כזה, אם השיקול הוא כלכלי, זאת אומרת שהציבור לא יעמוד בעוד חטיפה ובעוד חטיפה ובעוד חטיפה, אז זה יהיה מותר. אם השיקול הוא ביטחוני, שבעצם החשש, תיקון העולם זה כדי שלא יבואו לחטוף יותר, אז זה קיים גם כאשר יש מי שיכול לפדות את השבוי בכספו ובממונו. כי הסיכון שיכול להיגרם בעתיד בגלל שנכנעים לסחיטה הזו מצוי בין אם הציבור משלם את הכופר או בין אם היחיד משלם את הכופר. הזכרנו שלא לא הספקתי להזכיר שיש מדינות כמו לדוגמה בארצות הברית, בחלק מהתקנות שלהם בנושא הזה זה שהן אוסרות המדינות הללו גם על היחיד לפדות את השבויים. זאת אומרת, זה לא משהו שיחיד יכול לטפל בזה בעצמו ובכוחו, גם הוא נדרש להימנע מלעשות מסע ומתן עם החוטפים, כי הם כנראה מבינים שזה דברים שאין להם סוף. איך נפסק להלכה? לאיזה צד משני הצדדים הללו? אז ראינו שלוש גישות בפוסקים הראשונים. רוב הפוסקים הכריעו שהיסוד של התקנה זה שיקול ביטחוני. הזכרנו את הרמב״ם. הרמב״ם אומר בהלכות מתנות עניים, זה מצוטט אצלנו בפרק ח' הלכה י"ב, אין פודין את השבויים ביתר על דמיהן מפני תיקון העולם, שלא יהיו האויבים רודפים אחריהם לשבותם. אז הרמב״ם ככה הכריע להלכה, שהשיקול הוא למנוע מצבים כאלה בהמשך, למנוע חטיפות. לעומת הרמב״ם, שכך גם כן פסק השולחן ערוך, כמו שראינו בהלכה ד' בסייפה, הים של שלמה שהזכרנו אותו שמביא את הסיפור עם המערה מרוטנבורג, הוא מכריע דווקא שהשיקול הכלכלי הוא הסיבה. ככה הוא פוסק. ויש גישה שלישית בפוסקים שבעצם לא הכריעו, כיוון שהגמרא לא הכריעה בשאלה הזו, אז אנחנו חוששים לשתי השיקולים האלה יחד. גם לשיקול שהציבור לא יוכל לעמוד בנטל, זה בעצם דוח כדי ציבורה, וגם מהחשש שיבואו לחטוף שוב. כך או כך, בין אם התקנה היא כזו דוחק הציבור או שמא יבואו לחטוף יותר, אנחנו רואים בדברים הללו של גדולי ישראל, של חז"ל, קו מאוד מאוד ברור, שהוא בעצם היה אחד מהיסודות שלנו כשיצאנו לברר את הסוגיה. שהעדפה של חז"ל, כן, זה טובת הציבור, כן, מה שנקרא בשפה של היום זה האינטרס. האינטרס הציבורי, בין אם זה הכלכלי ובין אם זה הביטחוני, על פני השיקול והטובה של הפרט, של השבוי. ובזה, בנקודה הזו צריך קצת להתעכב ולהבין כאילו כלפי מה הדברים אמורים. בסופו של דבר, האמירה של חז"ל במשנה מפני תיקון העולם, יש בה חידוש גדול. למה? במיוחד אם אנחנו רואים שהשיקול הוא כלכלי. כי נגיד דוח כדי, זאת אומרת, נגיד שהשיקול ששמה יבואו לחטוף עוד, אנחנו מבינים, כאילו בסוף זה חיי אדם. אבל שיקול כלכלי זה קצת חידוש לומר שהוא עומד בפני פיקוח נפש. יש כלל שפיקוח נפש דוחה את כל התורה כולה. אנחנו יודעים כמה גדולה מצוות לא תעמוד על דם רעיך. אחת המצוות היותר חשובות בתורה, להציל יהודי שנתון בסכנה, פעם עסקנו בזה בהרחבה. וכאן יש לי בעצם מעין התנגשות בין פיקוח נפש או לא תעמוד, כי לא בהכרח שזה פיקוח נפש, כי בזה נדון בהמשך מה הדין כשהשבועים נמצאים בסכנת חיים, כי הראשונים כן התייחסו לזה. ונגיד שהוא לא בסכנת חיים, אבל ראינו את הגמרא ששבי זה בעצם הדבר הכי חמור, הכי גרוע, כי הכל יש בו, גם רעב וגם מוות, אפשר למות, וגם דברים קשים מאוד. אז בעצם יש לי כאן התנגשות בין שני דברים גדולים מאוד. מצד אחד לא תעמוד על דם רעך, מצד השני תיקון העולם. זאת אומרת, בוא נניח בלי תיקון העולם, בלי תיקון העולם, אז ראינו את המשנה וראינו את הרמב״ם וראינו כמה גדולה המצווה הזו, אז זה די מסתדר לי אם לא תעמוד על דם רעך, כן? כל מי שקורא את ההלכה ברמב״ם ואת הלשונות שם, מה קורה למי שמבטל את המצווה הזו, איך השולחן ערוך התייחס לזה, שהוא בעצם ממש שופך דמים אם הוא מתעכב בקצת במצווה הזו. אז זה דווקא מסתדר לי אם לא תעמוד על דם רעך. אבל משום מה, אנחנו צריכים להבין את המשום מה הזה. באו חכמים ועשו סייג. אמרו, מפני תיקון העולם, איזה ביטוי, כן? מה זה תיקון העולם? אנחנו, הדבר החשוב הזה, לא תעמוד אדם רעך, נדחה קצת. מה זה נקרא? האם יש בזה ביטול של מצווה? אפשרות אחת. אפשרות אחת להגיד, בעצם, התקנה של ביטול העולם, הרי זה לא דין תורה, זה תקנה. חכמים מתקנים תקנה. מפני תיקון העולם, אין פה דין את השבויים יותר עד כדי דמיהם. אז בעצם חכמים מבטלים מצווה, יש מצווה תעשה, לא תעמוד על דם רעך. סליחה, לא תעשה. מצוות לא תעשה. או שאפשר לומר שזה לא ביטול של מצווה, זה רק איסור לנהוג לפנים משורת הדין. איך אפשר להכריע בדבר הזה?
למה לא לומר
שאין תעמוד על דם רעך? בגלל העתיד. שזה התקנה, כן. יפה, אז זה הכיוון שאפשר ללכת אליו, שזה בעצם החשבון היותר כללי, אבל זה מתחיל מהשאלה, האם לפי שורת הדין, אדם צריך לעשות הכל, הכל הכוונה, אדם או ציבור, להשקיע כל כסף שבעולם, כדי לשחרר שבוי מהשבי. או שכמו בהרבה מצוות שאנחנו מכירים, גם בלי התקנה יש גבול למצווה הזו. מצווה חשובה מאוד, אבל יש לה גבול. בסדר? זה בעצם הבירור שצריך לעשות כאן. נגיד, לא הייתה פה את התקנה. חכמים לא היו מתקנים משום דוחק הציבור, או שלא יבואו לחטוף יותר. קח את המצווה כמות שהיא. מצווה לפדות את השבוי. נגיד, היינו רואים את ההלכה כמו שמצטטים אותה היום בציבור, כמו שראינו היום בתקופה של גלעד שליט, שציטטו את זה. אז זה מנותק מהתמונה הכוללת. אז מה זה אומר? זה אומר שהכל צריך לעשות, כמו שהיום, אני חותר, כמו שאתם מבינים, להתמודד עם לא הלכתית, כי זה בכלל, אני לא, זה לא אנשים שהם לא אנשי הלכה, אבל הסגנון של השיח היום, צריך לעשות הכל בכל מחיר עכשיו. זה אנחנו עסוקים, אנחנו לא, אמרתי כבר מראש לפני יומיים שלושה שצריכים לעסוק בסוגיה, אני לא מתיימר להלכות הרב דוד חי הכהן, שראינו היום את התשובה שלו, הוא כותב שזה גדולי ישראל, סנהדרין, צריכים לעסוק בסוגיות כאלה. אבל בוודאי שאנחנו יכולים להתמודד עם הלכי הרוח המערביים שחודרים אל תוכנו. אז בעצם אני מתחיל עם השאלה הזו, האם יש חובה לפדות שבוי בלי התקנה בכל מחיר? זה הדבר הכי חשוב, זה צריך לעשות הכל, הכל, כמו ששמענו את הסגנון של אביו, של נוע, של גלעד שליט היום. הוא חי, צריך לעשות הכל, כל מחיר. או שאומרים, חבר'ה, תירגעו, יש גבול. אז באמת השאלה הזו, ראיתי שהיא תלויה במחלוקת הפוסקים, מה היחס למצוות לא תעשה, שעוברים עליה בשב ואל תעשה. הדוגמה היא, יש כמה מצוות כאלה, אבל הדוגמה שבה אנחנו עסוקים זה לא תעמוד על דם רעך. לא תעמוד על דם רעך זה מצוות לא תעשה. מה זה לעבור עליה בשב ואל תעשה? פשוט מחדל, כאילו אני חודל מללכת ולהציל, ללכת ולפדות. מה היחס למצווה כזו? אז יש מחלוקת הפוסקים בדבר הזה, בשוט הריבש, אני אקרא את לשונו ונסביר, שלא מצינו בשום מקום היתר לעבור על מצוות לא תעשה מחמת הפסד ממון. אם יאמר בעל הדין שמצוות לא תעשה שאין במעשה, הרי היא בעניין זה כמצוות עשה, כיוון שאינו עובר בידיים, עליו הראיה. שאם התירו במצוות עשה הקלה ובשב אל תעשה, אין למדין ממצוות לא תעשה, שאין למדין חמור מקל להקל. רבי יצחק בר ששת, חכמי אלג'יר, אומר שיש דין אחד לכל מצוות לא תעשה שבתורה. אתה לא דוחה את המצווה, אלא רק מפני פיקוח נפש. מה עומד מול המצווה הזאת? רק פיקוח נפש. הפסד כספי? לא. לא משנה אם אתה עובר על המצווה הזאת בשב ואל תעשה, שזה המחדל הזה, או שאתה מבטל את המצווה בידיים. הדבר היחידי שגובר זה פיקוח נפש. אז לפי זה, המצווה שלנו לא תעמוד על דם רעך, לא נדחית משום סיבה בעולם. רק פיקוח נפש. זאת אומרת, אין מחיר למצווה. כל מה שאתה יכול לעשות, כל מה שאתה יכול לתת, הפסד כספי זה לא שיקול. ולכן, לפי השיטה הזו, זה חובה להשקיע כל סכום שבעולם, כל מחיר שבעולם. לא דיברתי עדיין על שחרור שבויים, זה לא הנושא כרגע, כדי להציל את השבוי. בטח אם הוא נמצא בסכנת חיים, שזה התוספות שנגיע לעבוד. זה חלק מהסייגים. אז לפי שיטת הריבש, אתה מחויב לעשות כל שביכולתך, תגבה את כל הכסף שיש. אז זה בלי קשר לתקנה. באה תקנת חכמים, אומרת, אין פודים את השבויים יותר על כדי דמיהם, אז זה מהפכה. זה ממש חידוש עצום, כי זה ביטול של חיוב מהתורה להציל כל שבוי בכל מחיר. למה? הציבור קודם. האינטרס של הציבור, הכלל, קודם לפרט. שוב, אנחנו בעצם מדברים בשפה שהיא מאוד מאוד לא מקובלת היום, אם כי בעומק העניין כל יהודי יודע שאם תשאל יהודי סתם כך להגיד, מי יותר חשוב? עם ישראל או איזה, או יהודי אחד? מה יגידו? באופן אינסטינקטיבי, עם ישראל. אבל התרבות שבה אנחנו גדלים היא מאוד מאוד מחדירה שהפרט קודם, שטובת הפרט קודמת לטובת הכלל, שהאינטרס האישי קודם לאינטרס הלאומי. זה כבר, זה לא חדש, זה עשרות בשנים, זה הגיע אלינו אי שם מאירופה וחלחל אל תוך התרבות שלנו מעמוק עמוק עמוק. זה נכנס גם לתורך בתי המדרש, זה כל כך תופס אותנו שאנחנו אפילו לא שמים לב עד כמה זה משפיע עלינו. אחד הביטויים זה הימים האחרונים שאנחנו נמצאים בהם, שזה לכולם ברור. זאת אומרת, מה זאת אומרת? מה השאלה? אין פה בכלל שאלה לדיון. הפרט, השבוי, האדם שנמצא שם וסובל, הוא לא יגידו את זה. אי אפשר להגיד את זה. מה זאת אומרת? אם נגיד את התמיד את זה בתור משוואה כזאת, זאת אומרת, לא הבנתי. אם ניקח את כל עם ישראל עכשיו, על כף אחת של המוזניים, ויהודי אחד על הכף השנייה, ויש פה סכנה עכשיו לשניהם, מה אתה עדיף? אז אם תצייר את זה בצורה כזאת, אז זה פשטני מדי. ודאי שכולם יגידו, ודאי שלהצלת הכלל היא קודמת. אבל בלי לשים לב, מחלחלים לנו, מטפטפים לנו דרך אמצעי התקשורת, שטובת הפרט היא קודמת לשיקולים האלה. פה אנחנו בעצם רוצים לומר, לפי המהלך שאנחנו הולכים בו, שלדעת בחזל אנחנו מוצאים, אפילו לפי שיטת הריבש, הטובה של הכלל, האינטרס של הכלל, גם במצווה הזאת, מה אתה מבטל מצווה אתה עושה, לא תעמוד אדם ריך. אומרים חזל מפני תיקון העולם. אילו כל מה שנאמר זה כשזה לא מתנגש עם תיקון העולם. אבל אם זה מתנגש עם תיקון העולם, אם הכלל ינזק מזה, ברור שהפרט, לא תעמוד אדם ריך, נדחם. אבל לעומת זאת, בשו"ת חוות יאיר, שזה בעצם רבי יאיר בחרך, הוא כותב שהדין של מצוות לא תעשה, שעוברים עליה בשווה אל תעשה, בלחדול ולא לעשות, זה כמו מצוות עשה. זאת אומרת שגם עליה אנחנו עוברים בשווה אל תעשה, אם אתה לא קם ועושה את המצווה. במילים אחרות, במצוות עשה כאלה, אדם לא חייב להשקיע יותר מחומש מהנכסים שלו. כלומר, גם במצוות עשה, לא אמרו, קום עכשיו ולך תקנה ארבעת המינים או לא יודע מה, ותשקיע כל עון שבעולם. אמרו, עד חומש. זה כלל ידוע, סוגיה ידוע, עד חומש. גם כאן, בלא תעשה, עד חומש. אין בלי גבול. אז לפי זה, מה שתקנו חכמים, אין פודין את השבועים יתר על כדי דמיהם, זה לא חידוש מהפכני. שוב, לפי הריבש זה חידוש מהפכני, אבל זה לא חידוש, אלא מה? אוסרים עליך לנהוג לפנים משורת הדין. כלומר, למרות שלא הייתה את החובה הזו לפדות את השבועים בתשלום כל כך גדול, מה שקרה בהיסטוריה של עם ישראל זה שקהילות לא יכלו לעמוד בלחץ של המשפחות, של האנשים. אנחנו מכירים סיפורים על גדולי ישראל, ממה שספרות השו"ת הרחיבה, אבל בעצם הדבר הזה גרם לפעול ולחלץ, ובאו חכמים ואמרו, לא, אנחנו קובעים גבולות, ואסור לפדות את השבועים יותר מכדי דמיהם. מה הסיבה? שהאינטרס הציבורי לא ייפגע. יוצא מכאן, שלדעה זו או לדעה אחרת, זו נכון לומר שלפי המסורת, פשוט יש אמירה כזו, אמרו שבעצם גם רבנים אומרים ככה, אני לא יודע, עוד פעם, אני לא פוסק ואנחנו לא, אנחנו דנים, זה לא נכון לומר שמצאנו בפסיקה ובהלכה ובספרות חובה לעשות כל דבר, לשלם כל מחיר, לבדות שבוי מהשבי. במילים אחרות, גם כשטובת הכלל נפגעת. זה לא נכון. אדרבה, חז"ל ידעו כמה מצוות פדיון שבויים היא חשובה, כמה השבוי, ראינו את המקורות בתוך השבי, צר לו, וכמה הוא סובל, וכמה הוא זה הדבר הכי חמור שיכול להיות. ועם כל ההכרה של חז"ל בדבר הזה, ועם כל הרגישות של חז"ל, הם העדיפו את טובת הציבור על פני טובת היחיד. לא רק זה, הם גם לא נמנעו מלתקן תקנה, זה מה שנקרא מפני תיקון העולם, כדי שהאינטרס הציבורי יוכל לעמוד בלחץ שידעו חז"ל שיהיה. כי זה בסוף רגש, זה לחץ גדול. ולכן הם תיקנו את התקנה הזו. עוד, זה כל זה עוד לפני שנכנסנו לסוגיה שדיברנו היום בבוקר, אם בכלל יש מה להשוות. במקרים שבהם עסקו חז"ל, סתם שודדים, למקרים שלנו, שזה בעצם נושא לאומי וכלל ישראל וכו'. אבל אנחנו רואים שזה לא נכון החשיבה הזו, וחכמים תמיד שמו את טובת הכלל לפני טובת הפרט. והזכרנו בעבר, בשבוע שעבר, את המקור שהרב קוק באורות הקודש מדבר על זה שהאדם צריך תמיד, יש שם ביטוי של תמיד, לצאת ממסגרותיו הפרטיות, שהם למעשה האדם עטוף בהם כל הזמן, וזה מלאכה מתמדת. אז אנחנו ודאי, אם הרב כותב את זה על הפרט, אז ודאי גם אנחנו כאומה, ובוודאי בזמנים כאלה, לרומם את המבט. לא אומר שהדברים הם קלים, אבל הפוך, אם זה היה קל אז זה לא חוכמה ולא היה מה לחדש פה, דווקא בגלל המורכבות ודווקא בגלל הרגישות. ואני גם מוסיף, אומר, צריך לדעת ש אני אומר את זה שוב, לא אמצעי התקשורת יכתיבו לנו את סדר היום. כל אחד יודע שכבר כמה וכמה ימים הנושא היחידי שמדברים עליו זה החטופים, ואיך שחילצו אותם, ומעוררים לנו את הרגש. זה השיח. זה השיח. אחרי שיסיימו עם השיח הזה, יעברו לשיח של המחדלים, כי יש לכם הרבה זמן עכשיו על מה לדבר. ובעצם, הדברים האלה הם, כמו שאמרתי, הם שיח שמשיח את הדעת. השיח הזה הוא השחת הדעת מהדברים הכי, הכי, הכי חשובים והכי אמיתיים, שבהם גם צריך לעסוק, אבל צריך לדעת ממה לסור. מהו הרע שצריך לסור ממנו. לא לתת לדברים הללו לבלבל אותנו ולהיות חלק מזה. אז שוב, הצער על כאבם הפרטי וגם כאבה של האומה שהיא התבזתה בצורה כזו, והיא מתבזת עוד יותר. אני חושב שזה דווקא ביזוי לראות את כל התמונות האלה, וזה זה לא כבוד לנו לעסוק בזה בכזו אינטנסיביות ובכזה פרסום. תעשה את זה בשושו בחדרי חדרים, שום דבר לא יקרה, אבל אנחנו אוהבים את ההתעסקות הרגשית הזאת, וכל אמצעי התקשורת, מימין ומשמאל, לאורך ולרוחב עסוקים בזה, ואתה חושב שאם עוסקים בזה, אז זה העיקר, זה האישו. פה זה הטעות. אנחנו בבית המדרש לומדים להכיר שככה לא נכתב ונקבע סדר היום. לא הם יקבעו לנו את סדר היום, וישיחו את דעתנו מהעיקר. ועד רבה, אמרתי היום למישהו, תדע לך שאם מדברים על משהו בתקשורת, זה הסימן שבזה אל תעסוק. אז אתם אומרים, אבל הנה אנחנו עוסקים בזה. כל היה שכבר שלושה ימים אנחנו עסוקים בסוגיית פדיון שבויים. טוב, עד רבה, ממבט של תורה, מנסים לכוון את דעתנו ולדייק את עצמנו בדבר שלא נתבלבל. יזכו וימצאו.